ספר שמות, נקרא גם בחנה ספר הגאולה. למה הוא נקרא ספר הגאולה? שני נחושים. זה הכנה לגאולה? זה הגאולה. זה הגאולה. יפה מאוד. יש לי שאלה. זהו, זה באמת אחד העניינים שאנחנו צריכים להיגמל מהם, זה מה... כאילו, זיכרון מראש, אתה יודע משהו, אז אין לי את החיישנים הנכונים. נניח שאת עכשיו מגיעה, נפלת מהירח לתוך ספר שמות. את צריכה להחליט, לערוך מחדש את התורה, ואומר שיש חומש שעוסק בגאולה. איפה את חותכת את ספר בראשית מספר שמות? איפה את מתחילה את ספר שמות, אם זה ספר גאולה? נכון, פרשת בו? בו זית את מצרים. עכשיו, מה לעשות? זה ככה. לך תדע. אז נכון, היינו אמורים לראות את ספר הגאולה, נפתח פרשת בו. אלא מה, תגידו בטח בתור בת מדרשה פלפלנית. יפה, החושך והאור וכל זה, נכון? מצוין. אז אם זה באמת החשבון, אז איפה תהיה צריכה לגזור את הספר? אם הגלות זה חלק מהגאולה. או וישב, כי אז יוסף מתחיל את הגלות, או אם רוצה את כללי, אז בויגש, נכון? שם בעצם זה קורה בפועל. למה ספר שמות מתחיל בספר שמות? בפרשת שמות, ולא ב... אם כבר, חושך והאור, אז וואלה, כאילו, התחילו בויגש, ספר שמות. מה קרה כאן, שאנחנו אומרים, זהו, זה הזמן להתחיל את ה... הפציע פה משהו, משהו חדש מתחיל. לא יפה לבן כאלה, נכון? בימים האלה, לא יפה, זה מדי גמור שחור. אז מה? מה גרם לחזל לפתוח את ספר הגאולה דווקא בפרשת שמות שהוא לא קרא בבו והוא לא קרא בויגש? ואז מה? לא הבנתי, אז כאן מתחילה הגאולה? בואי נעשה סדר. כן, כן. ויגש? את אמרת ויגש, לא אני.
כן, אבל פה, לא יודעת,
אני מתחלפה פרעו. ואז מה אכפת לי מפרעו? ואז מה קרה? אז הילד אומר בצדק, שמה שהתחדש כאן בפרשת שמות זה התחיל השעבוד. זאת אומרת, יש בתוך הגלות, יש שני שלבים. יש שלב פיזי, שעם ישראל נמצא גיאוגרפית, הוא לא נמצא בארצו. זאת לא גאולה. מתי מתחילה הגאולה באופן מעשי? כאשר הקרקע מתחילה לראות תחת הרגליים. זאת אומרת, אם אני קצת ארחיב על זה, יש, ואין היה, יש שם סוגיה שקשורה לשלבים בגלות ובגאולה. מסביר שם הרב שישנם ארבעה שלבים. השלב הראשון, שכשעם ישראל יוצא לגלות, זה שלב מאוד קשה. אנשים, באמת, במצב רוח ירוד ביותר, ויש הרגשה שאין טעם לחיים. השלב השני שבגלות, הוא שלאט לאט מתחילים להתרגל. תחושת הכאב יורדת. פחות כואב. היא פחות מרגיש שבר. מצד שני, זה שאין תורת כאב זה החמרת הגלות. כי אני מרגיש בבית בגלות. השלב השלישי, אחרי תקופה, מתחילים שוב להרגיש לא בנוח. אנטישמיות, רדיפות, הרגשה שמשהו רועד. באופן טכני, החמרה של המצב. באופן מהותי, זה התחלה של חזרה לחיים. עובדה שכואב לך. והשלב הרביעי זה היציאה הפיזית מתוך הגלות. משל קטן למה הדבר דומה. אדם נמצא, חלילה, במצב תרדמת. אדם נפצע והרדימו אותו. בטח אתם יודעים, כן נכון, שהיום כמעט בכל תאונת דרכים... בבקשה, סליחה, מי אני? מה חיי? בכבוד. מה עושים בדרכים? נגיע צוות? מה עושים? דברי. ארדמה, למה?
למה?
כן, מבחן פתע, בוא חן פתע.
כי צריך כשהוא
ערום, נגד, הוא כואב לו. יכול להיות נזק. בייחוד כשיש פגיעת ראש, אם לא תהיה הרדמה, יכול להיות נזק כי יש קצר, קצרים. קודם כל, הורדת הפיוז. נכון? זה יזום, זה לא מהלך שהוא, זאת אומרת, מבית הכרה. אלא אני מאבד לו את ההכרה. כדי להקים מצב. עכשיו, באופן, נקרא לזה ויזואלי, קליני. אדם הגיע לתאונה, הוא רואה פצוע נהנק מכאבים. מרדים אותו, אין כאב. באופן טכני, זה נראה כמו שיפור. ובאמת הוא עכשיו שקע בתוך התרדמת. השלב השני, הוא בדיוק הפוך. מהירים אותו בתרדמת. לפני כן הוא היה שקט, מתוק. מהירים אותו בתרדמת, מתחיל לצרוח. באופן טכני, הוא ראה המצב. באופן יותר עמוק, הוא טב המצב. כי עובדה שהוא מגיב, מגיב לכאב. סימן שהוא מרגיש. מצוין. זה גם מה שקורה בגלות. תחילת השיעבוד הוא תחילת הגאולה. זאת אומרת, ההתחלה של הזמן שבו עם ישראל מרגיש לא בבית במצרים, זה בעצם ההפצה, עלות השחר של הגאולה. אוקיי, אנחנו יוצאים לדרך אחרי ההקדמה הזאת. רק עוד שאלה אחת מוזרה קצת, טוב? בטח אתם מבינות ששם של חומש יש לו איזשהו משמעות כזאת או אחרת, נכון? זה לא רק מילה שכאילו פותחים איתה את החומש, נכון? כי עובדה שהספר הזה הוא לא נקרא ספר ואלה, נכון? הוא נקרא ספר שמות. למה הוא נקרא ספר שמות? איזה מין שם מוזר זה לספר הגאולה, ספר שמות? לא, לא קצת מוזר?
שם
קשור למהות. שמה, עוד פעם? טוב מאוד, טוב מאוד, טוב מאוד. איפה אני מוכן? נפגשנו את זה בשבוע שעבר זוכות? זה לא שבוע שעבר, זה שבוע שפגשנו בעבר בכלל, אבל איפה היום שבוע שעבר? שהשם של אדם זה הגאולה שלו. זוכות? אמרנו שיעקב ביקש לגלות את הקץ, הסתלקה ממנו שכינה, נכון? הוא התחיל לומר דברים אחרים. שאלנו את זה כאן. רציתי לשאול פחות. כשאדם עושה להגיד משהו מסוים, ואיך שהוא נעצר לו כזה, נתקע לו, והוא אומר משהו אחר, זה אמור להיות באיזשהו קשר, נכון? אולי אני עכשיו, תשמע, בואו נדבר רגע על קטיף התפוזים. אם אתה רוצה לקבל את הקץ, ונחסם לך, אתה תגיד משהו שהוא נמצא באיזשהו יחס עם מה שאתה רוצה להגיד מראש. מה הקשר בין הברכות שהוא בלך את השבטים, שהם גם לא ברכות מי יודע מה, כמו שאתם אמרתם, זה יותר סוג של היכרות. בשבת אמרנו את זה. היכרות עם העצמיות שלך לקץ. אלא מה? שהזכירה של מי אני היא חלק מהקץ. זאת אומרת, יש קץ כרונולוגי. יש קץ שקשור נקרא איזה לוח זמני. את זה יעקב רצה לומר. אתה אומר, מתי הוא נגאל? לא הצליח לומר. אז מה כן הוא אמר? הוא אמר את הקץ בקבלנות. זאת אומרת, הוא לא אמר מתי זה יקרה, אלא אמר מה צריך לעשות כדי שזה יקרה, אם כל שבט ידע מי הוא, הגענו לקץ. אם כל שבט יחיה לפי המהות שלו, זה נקרא קץ. כי שם הגעת לתכלית שלך. אז הוא לא אמר מתי זה יקרה, אבל הוא תיאר את זה באופן אחר. הוא תיאר את זה בקבלנות. למה ספר שמות נקרא כך, לפי זה? כי הגאולה קשורה לך, תודה רבה, שהאדם יזכור, ידע. את שמו, לא רק האדם הפרטי, גם האומה. כשעם ישראל יודע מה השם שלו, הכוונה השם זה המהות שלו, זה נקרא גאולה. ולכן אנחנו אומרים, כמו שאתם אמרתם יפה, שעם ישראל נגאל בין השאר, כי לא שמו שמותם, נכון? נכון או לא? הם שמרו על השמות, ולכן הם נגאלו. הייתי רוצה, ולכן גם את הערכת הפרשה, זה ממש רשימה שמית, ממש הקראת שמות. אם אפשר לדלג רגע, בבקשה, אחרי שהבנו את ההתחלה של הפרשה, להגיע לתחילת פרק ב', אפשר? נחזור אחרי זה, בסדר? בתחילת פרק ב', אנחנו עוסקים בלידת משה רבנו. תנסו לקרוא בבקשה מפרק ב' פסוק א', ועד פרק ב', בוא נאמר, נניח עד סוף עליית שני, זה עד פסוק י', 10 פסוקים, מפרק ב' פסוק א', עד פרק ב' פסוק י', ותנסי לראות אם יש משהו, שוב אני אומר, בבקשה תנסי לקרוא את זה כאילו פעם ראשונה, כאילו ללא שום דעה קדומה. תנסי לראות אם יש משהו מוזר בתיאור של עשרה פסוקים הללו, רמז, יש משהו מוזר. לכאורה כמובן מוזר. ניקח 60 שניות, בסדר? זה 6 שניות לפסוק. מה מוזר? מה מוזר ברמה המבנית של הפסוקים? בתחביר, כאילו, בדברים היותר קונסטרוקטיביים.
יפה.
יש שם 10 פסוקים, יש שם כמה גיבורים, אין שם שום שם. למה לא? הרי בכל דבר פעולה כתוב, נכון? מי אומר את זה? מי עושה את זה? וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. כאילו, מן דהו כזה. טוב, אתה הרי אישה ואתה לבן, ואתה אותו כי טוב, הוא תספר של הרכים, אין לו שם.
3 חודשים לא בחרו לו שם. היום זה באופנה.
בקיצור, אחר כך, אוקיי, היא לא יכולה עוד הצפינו, והיא שמה אותו על היאור, בזה אתם באמת מאוד התרעמתם על זה, ואז אחותו ניצבת מרחוק. איך קוראים לה? כי הוא לא אומר כלום. ואז מגיעה בת פרעה. איך קוראים לה? לא יודעים. ואז היא רואה שהנה, ויש עמתה, או שהעמתה זה ידע, או פשוט ודאי שזה השליחה שלה, הזרוע הארוכה שלה, ואז היא רואה, ואין לה שם כמובן, ואז היא רואה ילד, והנה נער בוכה. בסדר, אוקיי. בכל אופן, ואז אחותו אומרת אל בת פרעה, איזה מריחה, כאילו, למה לא תגיד פשוט איך קוראים לה? ואז היא הולכת לקרוא את אם הילד. שוב, אין לה בכלל, אין שמות פה. ואז הילד גדל, ותביאו לבת פרעה, ואז היא קוראת שמו משה, בת פרעה. למה כולם פה אנונימיים? זאת אומרת, זה ממש מעניין. ספר שמות, אמרנו קודם, שחלק מהעניין זה לא שינוי את שמה, נכון? שאדם היה דבק למהות שלו, שזה גאולה. ואת פתאום רואה פה פרשייה שלמה, ללא שום שם. מה זה מתאר לנו? שאם זכירת השמות זה גאולה, אז מה זה גלות? שכחת השמות. זה מאוד ברור לפי זה למה צערנו הרב דאבון ליבנו הייתה שואה בארץ מצרים, הייתה גם שואה שנייה בגרמניה, זה מאוד ברור למה אותם ממח שמם וזכרם החליטו שיש לכל אדם, יש לו מספר. אין לו שם. כי זה לא בן אדם. אין לו מהות. זה רק מספר. זה חלק מהגלות. אין ספק שבמנגינה פה של הפסוקים האלה, זה הרבה מעבר לתוכן. אין שמות לאנשים. זה גם כמובן מעיד שתופעה שלא קרתה באופן יחידני. זו תופעה שקרתה כנראה באופן רחב. זאת אומרת, לא צריכים לומר למי זה קרה, כי זה קרה הרבה. היו הרבה אנשים בלי שמות שילדו ילדים בלי שם. זאת אומרת, היה כאן משהו מאוד כאילו מערפל בכוונה את הזהויות. אין זהות. וכן. זה ממש נכון. וכאילו, הם לא יכולים, הם כאילו בצד. זה כמו, מה שאתה close up. יש איזה מין, כאילו, מיקוד כזה. מעניין באמת שיש מדרש שאומר שיש אנשים שכתוב עליהם בתורה היה. בין השם משה רבנו. משה היה, תכף נראה את זה בפסוקים. מדרש אומר, היה מתוקן לגאולה. זאת אומרת, מראש משה רבנו היה מתוקן לגאולה. זה באמת מסביר כאן את העובדה שבתוך כל הערפל הזה, בתוך כל החושך, הגלות הזאת, יש איזה מין הבזק, כאילו הוא זכר מה השם שלו. מעניין שאת השם שלו קבע דווקא בת פרעה. כי אמא שלו קבע כנראה את השם טוביה. איפה זה כתוב? בימים כמובן. עכשיו כתוב שהיה לו שם טוביה. אבל כאן הוא לא מוזכר השם הזה, שהוא שם ממש יפה, הרבה יותר יפה משם משה. אז מי שקרא לו את השם הייתה דווקא בת פרעה. אבל זה האדם היחיד בזירה הזאת לפחות, שקוראים לו, שיש לו שם. זאת אומרת, הוא בעצם בישר את הגאולה, התחלת החזרה למצב שבו לכל איש יש שם. כן. מצרי.
כן.
כן. כן. זה שאלה ממש מעניינת. וזה מעיד הרבה יותר מאשר כל דבר אחר על יד השם. זאת אומרת, ואנחנו עוד נראה את זה, שכשעם ישראל פועל, יש תמיד סכנה. הסכנה היא שכוחי ועוצם ידי. ההרגשה שאם אנחנו קראנו לו בשם, אז זה בזכותנו. יש משהו בגאולה שהיא צריכה לבוא באופן נקי, שברור לכולם שזה לא כוחי ועוצם ידי. ולכן גם בתהליכי הגאולה אנחנו עוד נראה את זה, זאת אומרת, יש איזה מין כאילו מנגנון כזה סוד, שחוזר לעצמו בכל גאולה. למנוע את האשליה שמה שקרה פה זה יד אדם. לכן פה זה מגיע מהמקום הכי פחות צפוי. כאילו בתוך בית פרעה גדל המושיע של ישראל. בכל אופן, זה רק בשביל שנבין את המשחק הזה בין יש שם ואין שם. זאת אומרת, חלק מהתיאור של הגלות הוא תיאור אנונימי, הוא תיאור בלי שמות. נחזור חזרה עכשיו ברשותכם לתחילת הפרשה. יש שם כאשר פרעה רואה כשעם ישראל הולך וגדל, ובני ישראל פרעו וישרצו והרגו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם, זה בעצם פעם ראשונה שהם יוצאים מארץ גושן. הם פרים ורבים בצורה כנראה יוצא דופן, והארץ מלאה אותם, או באופן טכני, שהם באמת הלכו והתרבו כעד שעת פיצוץ, והם יצאו לעוד אזורים, או שהם, היה להם רושם בתמיד החזק, נוכחות תמיד החזקה. ואז מגיע מלך חדש, ואז הוא מחליט להתחכם לעם ישראל. הדבר הזה הוא מסוכן, יש פה עם עם זהות, יש פה עם עם איזשהו חלום, ואני פוחד שהוא יהיה בזמן אמת, הוא לא יהיה איתנו. ואז מגיעים ארבע גזרות שונות. שימו לב, זה בטח יעורר איזו אסוסיאציה מסוימת. גזרה א' היא בפסוק י' א', וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם, ואיבן ערי מסכנות לפרעו ופליטו בעת רעמסס. מה קרה הדבר ראשון? מיסים. עול כלכלי. וגם באופן מסוים יש איזשהו משימות מאוד גדולות, לבנות ערים לפרעו. אולי המיסים, אולי העול הטכני, הכלכלי, יוריד את הרוח שלהם. עזר? עזר או לא?
לא.
לא עזר. איך יודעים? כתוב, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, ויקוצו מפני בני ישראל. ואז מגיעה גזרה שנייה, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. מה הכוונה? חז"ל אומרים, עבודת פרך, יש כמה פירושים. פירוש אחד, שפורכת את הגוף, ככה רש"י אומר. הכוונה, שברו אותם בעבודה קשה. אפשרות שנייה, חז"ל אומרים, פרך זה עבודה שהיא לא מתאימה לך. כגון מלאכת איש לאישה ומלאכת אישה לאיש. זה מאמר חז"ל שהיום לא היה עובר בשום בגץ. כנראה שיש מלאכת איש ויש מלאכת אישה. מוזר. זה הדבר השני. הדבר השלישי, אומר רש"י בספר ויקרא, זה כאשר אדם נותן לעבד שלו בפרך, מה זה בפרך? נותן לו משימה ללא קצבה. אומר, עכשיו תעדור פה עד שאני מגיע. זה העבדות שהיא שוברת. מכיוון שאדם צריך לראות את האור בקצה המנהרה. יש לי שאלה, סליחה, שאלה קצת מוזרה, לא כך חינוכית. האם פעם מישהי כאן הפליגה באונייה? כן? סירה או אונייה?
אונייה.
קייק? אונייה ממש? אונייה. האם את יודעת איך נגרמת מחלת ים לאדם? לא אמרו לך? אז אני אגיד לך. כולם חושבים בדרך כלל שפשוט יש קפיצות, כאילו, ואז יש בחילות. זה לא נכון. מחלת ים זאת מחלה מאוד קשה, שהיא לא קשורה לבחילות. היום אוניות, אין קפיצות באונייה. יש אוניות מאוד מאוד כבדות שממש, אני לא יודע שום קפיצה. הבעיה באונייה היא שאדם לא רואה את קו האופק, וזה משגע. יש משהו במוח שכשאתה לא רואה גבול, אתה משתגע. אני לא יודע אם אתם מתראות את זה, אבל אפשר לך לעשות משהו דומה. אם הולכים בחדר, שיש בו, או לא בחדר, גם לקחת מראה אחת מולך, או בסד שלך כאן, עוד מראה אחת בסד השני כאן, ולראות את כל ההשתקפויות, זה משגע פילים. גם אנשים זה משגע. אי אפשר, המוח רוצה לראות את הקצה. וכשאין קצה, זה מוליד פשוט שיגעון. אז עבודת פרך בין השאר, זה עבודה ללא קצבה. זה הגזרה השנייה שלהם. פרעה אמר, זה מה שישבור אותם.
גם התורה זה עבודת פרך.
נכון, נכון, את צודקת. אם המטרה היא להגיע לקו הגמר, זה עבודת פרך, זה מבאס, זה מייאש מאוד. כיוון שהמטרה בתורה היא עצם התהליך, ולא קו הגמר, זה הנחמה. לכן, יפה מאוד, כדי שהאדם לא ירגיש תסכול מעיסוק בתורה, הוא צריך להבין שהתהליך הוא המטרה. שעצם ההליכה בדרך זה המטרה, ולא כדי להגיע. בכל אופן, זה היה גזרה שנייה. מה הגזרה השלישית? פסוק תדבב. והיום המלך מצרים, למילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה, ושם השני תפועה. פה כבר יש שמות. ויאמר, וירדכן את העבריות, וריתן על האובניים, אם בן הוא, ועמיתן אותו, ועמדתי בחיה. מה עכשיו הגזרה? היה גזרה אחת, שרי מיסים לא הלך. הייתה עוד הגזרה, עבודת פרך. מה עכשיו הגזרה שלישית? הריגת הבנים, נכון? יש משהו שהוא יותר משנה הריגה של הבנים? למה פרו אומר את זה למיירת העברייה? למה הוא לא פשוט לוקח שוטרים? הרי יש לו מלא עבדים שיעשו פשוט סיורים ויערו כל שכר, פשוט מאוד. מה קרה? פרו מאוד 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 מעוניין בשני דברים. א', בהשמדה שקטה. יש לו מצב שמישהו מאשים אותו או משהו כזה, תמיד טוב שזה. והכי חשוב זה כשייצור סכסוך בתוך עם ישראל. כשהמיילות העבריות הן משמידות, זה מצוין. זה מעורר בתוך עם ישראל מדנים, מעורר ריב, מעורר כעס, תסכול, שנאה. זה התענוג של האויבים שלנו. יפה מאוד. זה מאוד דומה, גם צלנו הרב בשואה האיומה באירופה, זה היה אותו דבר. הם לא סתם היו צריכים כוח עבודה. הם מאוד רצו שהיהודים ישמידו את עצמם בעצמם. זה היה כיף חיים בשבילם. היה גם עוד שלב שהם ציוו על היהודים לחפור את הקברים של עצמם. זה לא בגלל שיש להם כוח, איזה כאילו חוסר בכוח אדם. זה משהו שמענג את האויב בצורה מאוד מיוחדת, שהיהודי משמיד את עצמו בעצמו. זה ממש נהדר. אז זו הייתה הגזרה השלישית. המילות לא שומעות. והם כן מחזק את הילדים, יש גם המשך. מה הגזרה הרביעית בפסוק כפבית. ויצר פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד, היהורה תשליחו, וכל הבת החיון. מי עכשיו מצווה? כל העם. למה? אין צבא? אין משטרה? אין משמורות המהפכה? למה אתם מצוות את כל העם? אז אפשר לומר שהוא לא שמח. הוא פחד שהנה עוד פעם יהיה להם איזה פיק ברכיים או משהו כזה. לכן כל העם זה כאילו בטוח יותר. באופן עמוק יותר, יפה מאוד. אם אתה רוצה באמת להצליח, אתה חייב לשכנע את הציבור הרחב. אתה חייב ליצור איזה מין גיבוי ציבורי כזה שכולם עושים את זה. זה לא בעיה בשלטון. זה לא בעיה במלך, זה בעיה בעם. כל העם עושה את זה. יש בזה עוד יתרון קטן, נוסף. כשהעם עושה את זה, זה משהו עממי. זה בלי קבלות. אין שם איזה מין סימני היכר, איזה חותם של המשטר. זה... מה אתם רוצים ממני? לא יודע, העם החליט. העם פסק. זה אינטיפאדה, זה משהו עממי. זה בעצם הגזרה הרביעית, שהיא גזרה מאוד קשה. ולא דווקא הבנים. כי זה אחד. ושניים, זה ברור לגמרי שאי אפשר, זאת אומרת, אם אתה רוצה להשמיד אומה, אתה אמור היית להשמיד אותם לגמרי. פה פרעה הוא לא רוצה להשמיד את הפרטים. הוא רוצה להשמיד את הפן הלאומי. ולכן אם לא יהיה בנים, הבנות בסוף התחתנו, נכון? גם אז זה לא היה בדיוק משהו שעושים אותו בהסכמה. אלא יהיה פה הרבה יהודים עם הכישרונות היהודים והכל. אבל לא יהיה להם זהות יהודית. זה מה שבעצם פרעה גזר. הם התבוללו. כן, נכון, שבהלכה יהודית מיהו יהודים, אז מה? אבל בתרבות הם התאמו בתוך האומה המצרית. זה בעצם הגזרה הרביעית. ואז מגיע שוב האיש מבית לוי, ופה זה משהו מאוד קצר. כתוב שהוא לקח את בת לוי, האישה ילדה בן, ושמה אותו ביאור. מאוד נחמד. הגמרא קצת מרחיבה את הנושא הזה. אז בואו נראה ביחד ברשותכם, לקצר, כי אני יודע שאתם לא יפות.
כן. השלב הרביעי זה שכאילו זה עובר מהמיילדות
זה עובר מהמיילדות לכל העמו, כמובן, כל המצרים, כמובן. כן, כל המצרים אמורים, כל מי שרואה ילד, בן, הוא זוג אותו ליאור. ואז זה לא משהו שהוא מסודר, זה בכוונה כאילו משהו רחב כזה. זה, בדיוק, זה לא אני כמלך. העם, העם מתקומם. כן.
אנחנו, ביהדות מאוד מחזיקים רחוקים מהבית, במשפחה, או כיבוד הורים, ודווקא משה רבנו לא מוזכר עם רחוק מפרקש.
זה חלק מהגלות, שאין לו, אין שמות לאף אחד שם. זה, אמרנו קודם, זה הנקודה הזאת שבעצם בסוף זה רק פרעה הצליחה. זאת אומרת, זה שפרעה הבין שכדי להשמיד את העם הזה צריכים לעקור ממנו את הזהות האישית. אין פה אנשים בשמות. יש פה איש מבית לוי, יש פה בת לוי, יש פה אחותו, בת פרעה. הכל זה כאילו בלי שמות, הכוונה נקלע מהעם, זאת אומרת, באמת אנחנו שקענו בגלות. זאת אומרת, אחרי כל הסיפור שאנחנו רואים בפתאום, אנחנו בסוף, ניצחנו והכל. היה פה חושך מאוד גדול. אבל פרעה הצליח. בניגלה לפחות, פרעה, בוודאי, עלה בידו. הוא הצליח למחוק את הזהות של האדם.
כן, אבל אפילו לאברהם אבינו, כאילו, המשפחה שלו מתזכרת, זה ממש מוזר שלנו, כאומה, נכון. אין לנו את האורים
והאדם. כן. כן. את צודקת, מעניין. הרי ברור שיש ייחוס. אתם זוכרות איפה זה מוזכר לראשונה ייחוס שלהם? איפה זה? לא, קצת לפני כן. בשבוע הבא, וירא. שם אחרי שקדוש ברוך הוא מצווה את משה ואהרון, יש איזה מין סקירה מיעקב, לוי, קהת, אמרם, משה ואהרון. עוצרים שם, כאילו. ושם באמת חוזרים חזרה לייחוס. כי שם ממש מתחילה הגאולה כבר. זאת אומרת, כאילו חלק מהעניין של הגלות, או הטשטוש של הייחוס, וחלק מהפריחה שבגאולה, היא בהחזרת הייחוס. אז פה זה משהו מאוד חזק, שאומר, כאילו, יש פה שפיפות קומה. זאת אומרת, משהו מאוד נמוך קורה פה ל... לאומה, אחרי כל הזרות האלה, עם ישראל לאט לאט מאבד את השמות שלו. אומרת הגמרא, כן. באופן פשוט, כל אחד, כל ילד.
כאילו
ראו
מישהו
בן
13,
זורקים
אותו
ליאור. כן.
וואו, לא
חשבתי. הוא ישחה, את אומרת. כן. כוונה, אנחנו לא רוצים להגיע למצב כזה, שהוא כבר הגיע לזה גיל. הרבה יותר טוב פשוט לגמור אותו כשהוא קטן. דרך אגב, חייב לומר, זאת אומרת, קיצור, ראיתי איזשהו הרצאה כזאת של וטרינר גוי, שהוא פשוט, הוא לקח על עצמו לטפל בחיות רחוב. ויש ממש ככה, זאת אומרת, תיאור שהוא אוסף חתול לרחוב, ויש בו הרבה... איך זה נקרא? פרושים או... לא יודע, זה משהו כזה? לא, לא פרושים, כן, פרושים יש? קרציות כאלה. ויש המון 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 פרושים, ואז הוא ממש מטפל בו בהרבה חמלה ורחמים, והוא הורג את כל הפרושים. ואז החתול ממש כמו חתן, יוצא מתחת ידו נקי, מסעודה, מצוצף. ואמרתי לעצמי, כאילו, מתי יהיה איזשהו ארגון? להגעת הפרושים. כאילו, מה זה, למה פרוש אתה לא, מה? להרוג עכשיו מאות פרושים בשביל חתול אחד? איך זה עובר? אני אומר, למה אין האגודה למען הכינים? הרי כל יום, בכל בית, מסרקים אותם מסרקות של ברזל. נכון? איזה מין דבר זה, כאילו? אלא מה? אלא מה שבדרך כלל יש איזה מין אווירה כזאת שאם חיה היא קטנה אז אין לה רגשות. מה זה אפשר להשמיד אותה? זה מדהים הדבר הזה, כאילו אנשים... זה מצחיק קצת, אבל יש שם אנשים שהם צמחונים והם אוכלים חסה שהיא לא חסלת. ואז אומר לך, מה זה כאילו? איך אתה, איפה הגיונות יש לך? ככה ללעוס תולעים? כאילו, אז זה לא רק השרות. אתה צמחוני אמרת, לא? אלא מה? שזה קטן פשוט. קטן זה לא נורא. אותו בקרה כאן. זאת אומרת, פרעה אומר, אם אני אצליח להרוג אותם כשהם קטנים, אז זה לא מרגיש ממש
כאילו, לא רואים דם כל כך. זה קטן. אגב, אם כבר דיברנו על זה, זה גם קורה לך, נראה, קצת כדי פעם. נניח, לא לך, לך זה לא קורה כנראה, אבל נניח אדם נמצא בסופר, בתור, ממש ממהר, ממש ממהר. צריכים לפי את ה... מהגן או משהו, ויש תור, ויש לפניו ילד קטן. יש כאלה, שאם הוא מספיק קטן הילד, אז לא נורא אם אני אקוף אותו. כי הוא לא הרגיש, אני אגיד לו, שמה, תראה ציפור? לא הבנתי, כי ילד קטן הוא לא פחות רגיש מאשר ילד גדול.
הוא גם לא ממהר,
הוא גם מכבד מבוגרים, שזה. זה מוזר, אבל יש קטע כזה שכשהוא קטן, זה פחות מרעיד את המצפון. אז בוודאי שהייתה פה העדפה לבן ילוד, ממש על ההתחלה. אבל זה גזרה טוטלית, כאילו, שכל ילד מושלח ליאור. כן. אמנם לפי, לפי המדרש שהוא פחד שמשה ייוולד, אז זה בעיקר, זאת אומרת, תינוק כאילו בלבד. אבל בפשט בוודאי, מדובר פה על השמדה של עם ישראל, השמדה שקטה. זאת אומרת, זה לא מלחמה צבאית, זה לא שיכול להגיד כאילו תביעה כנגד הצבא המצרי שהוא החליט על איזשהו מסע הרג, אלא זה משהו שהוא בקטנה. היה פה, לא יודע למה, אבל יש פה איזה סכסוך שכני. תזכיר לכם משהו עם השכנים הערבים שלנו, שזה ממש נוהג אפשר לומר שכשיש קסם שאף, אז זה לא אנחנו, זה ארגונים סוררים. אתמול היה עוד התקפת טילים, אז אמרו, הרי יש הסכם עם החמאס והג'יהאד שאין טילים, אבל נורו טילים. אז אמרו, לא, זה לא הארגונים, זה הקרובי משפחה שמי שחיסלו אותו לפני חודשיים, הם לא מסוגלים פשוט, הם חייבים למקום. אז זה לא הארגון, זה הבני משפחה, בקרבה ראשונה. הם פשוט חייבים, אין ברירה. זה איזשהו סוג של כאילו פעולות שאין מאחוריהם לקיחת אחריות. אלא זה עם עשה, משהו מאוד אפורי כזה. אוקיי. אבל כן.
שכל
העם
המצרי
ירוג
את הילדים היהודים,
וגם
את המצרים.
זה
כתוב
בראשי
שזה כאילו...
נכון. אמנם רש"י אומר, כל הבני אלוהים, הכוונה גם מצרים. בפשט בוודאי מדובר על עם ישראל בלבד. זה דרש. הדרש אומר שהוא ראה בתגנונות שעתיד לקבל את מישהו שהוא שיהיה אותם, הוא לא יודע מאיפה, אם יהיה מצרי או יהודי, אז הוא אמר, כל הבני אלוהים בכלל. בפשט זה ודאי לא כך.
מה יקרה? יהיה מלא בנות?
לא, מספיק פעם אחת שיש סטריליזציה של תקופה מסוימת עד שתעבור הנבואה שם של הצטגנינים ואז יהיה חזרה, אז יהיה באמת נניח שנתון אחד, כאילו זה, נו מוזר. בכל אופן, כל זה מורחב מאוד במסכת סוטה. נקריא לכם, כתוב ככה במסכת סוטה בדף י"ב עמוד ב', דרך אגב, מי שרוצה ללמוד על שלום בית לפי חז"ל, זה מסכת סוטה, מסכת נפלאה שעוסקת כל כולה בשיקום הבית. בכל אופן, כתוב כך, נקרא אולי את הנקודה הקריטית. שנייה אחת, מתחילה. זה מתחיל, כן, בפרק, בדף י"ב עמוד א', כתוב כך, ואלך איש מבית לוי, מכירות את בטח את המדרש הזה, להיכן הלך, אמר רב יהודה בר זבינה שהלך בעצת ביתו. ואז אומרת, הברייתא את התנא, אמרה גדול הדור היה, כיוון שראה שמר פרעה הרשע, כל הבן הילוד, היהור, תשליחו, אמר
לשבנו עמלים. עמד וגרש את אשתו. עמדו כולם וגרשו נשותיהם. אמרה לו ביתו, אבא, קשה גזרתך יותר משל פרעו, שפרעו לא גזר אלא על הזכרים. ואתה גזרת, כמה עשרים, ועל הנקבות. פרעו הרשע לא גזר, אלא בעולם הזה, ואתה בעולם הזה ולעולם הבא. פרעו הרשע ספק התקיימת גזרתו, ספק לא התקיימת. אתה צדיק, ודאי שגזרתך התקיימת. וכו'. עמד והחזיר את אשתו, אמרה. עמדו כולם והחזירו את נשותיהם. טוב, אז יש עוד איזה טובר שהיה, זה מין כאילו חתונה מאוד מפוארת, עם הפריון וכל זה. ואני רק שואל שאלה. סליחה על ההקדמה שלך, ממש מילה אחת. זה מדרש קלאסי לשיעורי נשים. למה? כי מה המסר בעצם? אמרה, וכל הגברים כמובן, הם התייאשו. הם התייאשו. ומי שהציל את המצב כאן זה ילדה קטנה, וכל האנשים שבדור, שהם שמרו על עמדה. והם הצליחו כאילו להפוך את הקרעה על פי. היה פה באמת מצב של טוטלוס. כולם ברשות נשותיהם. אמרה שהיה גדול הדור. גירש את אשתו. ורק בזכות מרים, מרים זה אנחנו, רק בזכות מרים הייתה תקומה לישראל. בבקשה, הוכחה, ניצחת. יש לי כמה הערות על ההבנה הזאת במדרש, למרות שזה מאוד נחמד בתור בת לשמוע את הפירוש הזה. הערה אחת ראשונה, ניקח את זה באופן קטגורי. כל פרשנות שאת שומעת רק בשיעורי נשים ולא בשיעורי גברים, תשאיר אותה בערבון מוגבל. מוגבל לכם הכלל הזה? אחד.
כל בשיעורי נשים.
כן, כן, כן. שנייה. הערה שנייה. את מבינה שלא יכול להיות שאמרם, שהיה גדול הדור, טעה בכזאת טעות. אמרם לא זכר שהיה קוד שעבר מדור לדור, פקוד לפקוד לפקים אתכם. הוא התבלבל, הוא שכח, הוא סנילי, הוא לא האמין בגאולה, לא הבנתי. זה לא הגיוני. והדבר השלישי, גם טקטית, זה פרשנות שהיא לא כל כך כדאית. למה? כי עוד חודשיים מגיע פורים. וכי קוראת את המגילה עם מרדכי ואסתר, באה הנקמה המתוקה. שם אסתר היא הנהנתנית והלא מבינה והקטנת מוחים, ודווקא מרדכי הוא מנער אותה. אז מי שהולך על פרשנות פופוליסטית ידפק בפורים. אז מה, אז רדו באופן מעשי. זה הגיוני בעיניי. אז לי עכשיו, אני יודע שאנחנו נמצאים בתוך ג'יהאד, אני אישית חשבתי שהמלחמות האלה שבין בנים ובין זה, זה נגמר באזור גן חובה פחות או יותר. אז באמת רוצים להרוג את הבנות, להרוג את הבנים, אבל כאילו מאז, כשאנחנו קדמנו, ברוך השם, בדור האחרון, חוזרים חזרה לגיל ילדות. עכשיו, פרצינות יותר. מה סמוכים הדבר הזה? את מאמינה שאמרם גדול הדור התייאש מהגאולה? תגידי לי את. אומרים לה, הרי כשעוד כמה פסוקים, משה מגיע מהסנה, ואומר לעם ישראל, פחות פקד אלוקים אתכם. והם אומרים, פחות פקד? זה הקוד של הגאולה, נכון? אמרם לא ידע שיש קוד לגאולה. אמרם לא זכר שהייתה הבטחה לאברהם שיצאו אחרי זה ברכוש גדול. אמרם לא ידע שעם ישראל הוא המצח. אמרם לא ידע שיש הבטחה לעם ישראל, את ארץ ישראל?
אבל זה כל הקטע בייאוש, שאתה לא מוכר את כל הדברים.
כן, האם את חושבת שאדם כזה עצום, האבא של משה רבנו, אמרם, הצדיק, את אומרת שהוא התייאש, זה הגיוני? כן.
זה, אנחנו רואים את זה, כאילו, את התמונה של אחרי זה, בפרט שלו יכול להיות שהוא לא יודע, כאילו, מה יקרה, יכול להיות שעכשיו, כאילו, יש הוראת שעה, שעכשיו לא יודעת ילדים, כי זה איזשהו חוסר אחריות כזה, מה, אני אמות לשער. ואנחנו לא יודעים איך הגיעו לך, אבל לא אמרו להם, ייוולד, כאילו, לא אמרו להם מתי, לא אמרו להם זה, אז כאילו, יכול להיות שהוא חושב שכרגע זה יותר נכון. למה?
את אומרת, טוב. את אומרת, בעצם, בואו, שני אחד נחלק. אני מודה שהוא לא התייאש מהגאולה. נכון ככה אמרתי? אני מודה שהוא לא התייאש מהגאולה. אמרם הוא גדול הדור. הוא שוקל דברים בצורה ריאלית. אם אין איזושהי תועלת בלהוליד ילדים לעולם, בעולם כזה, זה הגיוני שאנחנו נגיד, בינתיים לא יולדים. זה לא אומר שהוא התייאש מהגאולה. כלומר, הדרך הזאת היא לא דרך ראויה, כי אני לא רואה אור בקצה המנהרה בהקשר הזה. אני יודע שיש אור. אני לא רואה איך הולדת עוד ילד, היא תקדם אותי לקראת האור. נכון?
הוא ימות ישר, יש בזה.
ימות ישר, יש בזה משהו, נכון?
לא, ממש
הדיון
של השואה, אבל גם
היה אמירה
של כאילו,
זה חוסר חיות. כן.
אתה מביא
ילדים
בתוך
שנייה,
כאילו מה זה?
מצוין. אז אתם בעצם מחלקות בצדק. אתה אומר, אמרה באמת, לא הייתי יש לי שום דבר. הפועיה גדולה דור, הכוונה, הוא פעל בעיניים הלכתיות. בעיניים הלכתיות, אני לא עושה מעשים שאין להם תוחלת. ניתן דוגמה. נניח, חס ושלום, אדם חולה באיזו מחלה שהיא חסוכת מרפא. אין תרופה שיכולה להציל אותו, הכוונה לא המציאו עדיין תרופה שיכולה להציל את החיים שלו. ואז הוא אומר, אולי נאכל מלפפון. אם לא יועיל, זה לא יזיק. אין סיבה לאכול מלפפון אם אתה לא רואה איך זה מקדם אותך. זאת אומרת, כשאדם נוקט יוזמה, בייחוד מנהיג ציבור, הוא לא יכול להגיד, אם לא יועיל, בטח לא יזיק. זה לא מדד, כאילו. אתה לא אמור לנקוט יוזמה שהיא חסרת תוחלת רק כי אין לך מה לעשות. זה לא הגיוני. אבל אין מה לעשות, זה לא סיבה לעשות דברים שהם שטותיים. אז אמרם פעל בעיניים הלכתיות. מה חידשה מרים? לא הבנתי. אמרם לא הבין את כל הדבר הזה. הרי מה מרים אומרת? יש פה כמה טענות. טענה אחת, אומרת, פרעה גזר על הבנים. אתה גוזר על כולם. זה חידוש שלה? בעינייך? כמה צריך פסיכומטרי כדי להבין את הדבר הזה שאמרם, שהוא לא מתחתן, הוא בעצם לא מוליד לא בנים ולא בנות. לא משהו, נכון? לא שמר עוד במה. נכון? יפה. יש לה עוד איזה עניין. היא אומרת, פרעה גזר בעולם הזה. אתה גוזר גם בעולם הבא. למה? כי חתונה זה השראת שכינה. כמה פסיכומטרי צריך בשביל זה? להבין שחתונה זה משהו שהוא משמעותי יותר מאשר בעולם הזה. אני כל אחד אומרת, נכון? יש לו שער ברכות, אנחנו אומרים שם בניין הדעת. יש לה עוד חידוש גדול למרים. היא אומרת, פרעו הוא בן אדם. הגזרה או תתקיים או לא תתקיים. אתה צדיק, גזרתך ודאי תתקיים. כאילו יש פה איזה הברקה שלא חשבו עליה קודם? יש פה איזה חשיבה מצאתית? זה דברים פשוטים עממיים לגמרי, נכון? מה אמרם לא ידע מכל זה? למה עכשיו, אחרי שהיא אמרה לו את כל זה, הוא משתכנע?
אולי
דווקא
כי
היא פילה
בית.
ואז מה? יפה מאוד, מה?
הוא מבין
שלא רק הוא מבין. מה זאת אומרת?
כאילו שהבת שלו
אמרה את זה?
זה לא שהיא מחכה, כאילו, זה השמרה, אולי. זה מגיע
מהבטא. יפה. יש עוד מדרש אחד, שהוא מה שצריך לפקח את עינינו. כתוב שם, מה עשה, או מערכת יחסים, שבין אמרם לבין מרים. הם היו, זה היה ממש, ממש מעניין. כתוב ככה, נקרא אולי. עוד שנייה. הלאה. כן. אז ייקח מרים הנביאה, אחות אהרון, זה בדף י' ב' עמוד ב' למטה. אחות אהרון ולא אחות משה.
אמר רב אמרם אמר רב וכו', ונראה שעלתה מתנבאה כשהיא אחות אהרון, ואומרת, עתידה עם מי שתלד בן שמשה את ישראל. וחיבה שולד משה, אחרי שהיא אמרה לאבא שלה מה שהיא אמרה, אז היא אמרה, יהיה פה ישועה. התנבאה שהבן של אבא של אמא שלי הוא יושב את ישראל. כבא שולד משה, התמלא פה לבית כולו אורה. עמד אביה ונשקה על ראשה. אמר לה, ביתי, נתקיימה נבואתך. וכיוון שהטילו לה יאור, עמד אביה וטפחה על ראשה. טפחה זה משהו פלילי. אמר לה, ביתי, איך נבואתך? והיה מדכתי, ותתרצה לאחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו, לידע מה יהיה בסוף נבואתה. מה כאן החידוש במדרש הזה? יש פה חידוש גדול. שההבדל שבין אמרם לבין מרים, הוא ההבדל שבין מבט הלכתי למבט נבואתי. מרים היא נביאה, היא לא חכמה. אמרם יותר חכם ממנה. אמרם פוסק לפי הלכה, לפי השכל הישר. ולפי השכל הישר, כמו שאמרנו קודם, אם אין משהו שיכול להתקדם כתוצאה מאיזשהו מעשה, אז לא עושים מעשה כאילו כדי לעשות. היום יש מי שלימד קצת פסיכולוגיה וכו', שהאדם נמצא בשעת חירום, יש עניין של דוינג. דוינג זה אומר, עצם העשייה היא כבר תרפיה מסוימת. נניח, אדם נמצא במתח, הוא הולך לגייס דברים, את הקירות, הכל מגייס. למה? כי עצם העשייה היא קצת משכיחה אותו מהדבר. אין עניין בדוינג, באופן הלכתי, אבל ההלכה, אם אין סיבה לעשות משהו, אם אין איזשהו תכלית בדבר, לא עושים את זה. נבואה זה אחרת, הנבואה היא בעצם מגדילה את טווח הראייה. אני לא רואה רק את מה שקורה עכשיו, אני רואה את הסוף. לכן מרים משפיעה על אמרם. כי יש לו חיבור בין עולם של הלכה, שגדול הדור, לעולם של נבואה. מיהו אומרת לו, תשמע, עתידה עם מי להוליד בן שמשה את ישראל. ולכן, זה שהוא מנשק אותה ותופח על ראשה, זה לא תגובות אימפולסיביות. הוא גם לא אומר, לא צדקת. הוא אומר, איכן נבואתך? ולכן היא עומדת מרחוק, לראות, מרחוק הכוונה, בטווח הארוך. אני יכולה להפרע את זה, אני חושב אם אנחנו נזכה להישאר ערים. בכל אופן, אז המאבק הזה שבין אמרם לבין מרים הוא מאוד מאוד עמוק. מה עושים בשעת חירום כשאני לא רואה איפה היציאה מתוך הבור?
אבל לא
הבנתי
מה
הלוגית
לאברהם עכשיו, כי סבבה שעכשיו זה לא יהיה, אז מה כן?
אין בעיה, אמרה אומר ככה, אני יודע בוודאות שתהיה גאולה. אני יודע שאני נדרש לפעילות השתדלות באופן ריאלי, באופן כזה שזה אמור קדם אותי. אם פעולה מסוימת לא מקדם אותי ריאלית, אין בטעם. זה לא שאם אני לא אפעל, אז לא תהיה גאולה. אני בטוח שאתה לא גאולה. לא אני, הצינור להעביר אותה.
לא חושבי, אבל טכנית העם צריך להמשיך.
מה זה נקרא להמשיך? תסבירי.
ביולוגית? לא הבנתי.
תסביר
גם בשביל שיהיה גאולה.
אם יש גזרה שכל אדם שנולד מושלח ליאור, מה זה יעזור להמשיך? אם זה גזרה הרמטית, מוחלטת. ניתן דוגמה אחרת, טוב? חס ושלום, חלילה וחס. אדם, זוג מתחתן, עשו בדיקה גנטית, עונה בוודאות רפואית, כל בן שנולד ימות בגיל יומיים. האם לדעתך יש עניין להמשיך להוליד ילדים שימותו אחרי יומיים? כולם ימותו אחרי יומיים או בהיריון כבר ימותו. האם יש עניין לעשות עוד מאותו דבר? אני שואל שאלה.
אין עניין
לעשות רע? אבל ביולוגית. התשובה, אם אין אור בקצה מנהרה, אין עניין כזה. או מצוין. אז בהקשר ההלכתי, אמרם בטוח שתבוא גאולה. אין לו בזה צל של ספק. ברור, 100%. אבל הוא אומר, מה שהשם דורש ממני, להשתדל,
לפעול עם אל, זה בצורה שיש בה איזשהו היגיון של יעילות. אם זה הגזרה, אז חתונה זה לא הדרך. אז צריכים תפילות, צריכים תעניות, צריכים זעקה להשם. חתונה זה לא יעזור, כי יש פה משהו שהוא גזרה הרמטית. אומרת לו מרים, אני רואה בנבואה שהגזרה אינה הרמטית. איך אני רואה? כי אומרת, את יודעת מי? הילד בן שיושב ישראל. ואז אמרה, אומר, אם ככה מצוין, אם יש אור בקצה המנהרה, אז אני פועל. אז זה כבר לא משהו שהוא פתטי, שהוא כאילו חסר, ההיגיון. זאת אומרת, כשאדם מנהל את חייו בצורה הגיונית, הוא צריך לפעול הגיונית. אתן לך דוגמה אחרת. נניח, את רוצה להגיע, במקרה, מכאן לגינות שומרון, בסדר? את רוצה להגיע. נניח שאת החלטת להיכנס לקבוצת טרמפים פה ביישוב, ולשאול מי מגיע לגינות שומרון. ראית שם שיש שם כמה אנשים שנוסעים, אין גינות שומרון, יש אחד שנוסע לטבריה. מכאן לטבריה. את אומרת, שמע, אני חייב לצאת מכאן. ניסע לטבריה. זה לא הגיוני. כי אם אני רוצה להגיע למערבה, הוא לא ייסע צפונה. זה לא הולך ביחד. אז אמרם, ברור לו שתהיה גאולה. לא ברור לו איך תגיע גאולה. זה הוא לא יודע. הוא אומר, אני אפעל ככל יכולתי בהקשר שהוא אפקטיבי. כשהוא רואה שזה הגזרה, הוא אומר, אין אפקטיביות בזה. כשבאה מרים, היא לא מחדש משהו הגיוני חדש. היא אומרת דברים פשוטים. רק היא אומרת זה בנבואה, לא בחוכמה, לא בהלכה. כיוון שיש נבואה כזאת, נפתח פה פתח. עכשיו זה הגיוני מאוד להתחתן, לא לילדים, כי זה לא הרמטי. זה החידוש של נבואה על פני חוכמה. שבנבואה לא עוסקים בניתוח הגיוני של הדבר, אלא עוסקים בראייה. מרים רואה, לכן היא ניצבת מרחוק, גם אחרי שמשה מושלח ליאור, שזה בעצם רצח בגרמה, נאמר ככה. את הרי זוכרת, נכון, שיש כזה שיר על התיבה שדומם שטה, נכון? את זוכרת איך נראה נחל? היית פעם בחצבן, בירדן? את מבינה כאילו מה זאת אומרת תיבה בנחל, בנהר? זה לא דומם שטה, נכון? זה שטה. כאילו באופן הגיוני זה מוות. מוות בטוח. נכון. אז זה לא היה ממש בתוך הזרימה, בתוך המפל, זה היה באיזשהו אופן יחסית קצת יותר מוגן. אבל זה לא איזה מין מצב סטטי, זה לא בריכה. זה נהר. אבל מרים, היא עומדת מרחוק, ניצבת מרחוק. תדצב, זה יציב, זה חזק. זה כאילו עמידה מאוד מוצקה. והיא עומדת מרחוק. מרחוק זה שם קוד בתנ"ך. זוכרת איפה כתוב עוד מרחוק? איפה? יפה מאוד, והיה את המקום מרחוק. איפה עוד? בהר סיני. עמדו מרחוק. איפה עוד? בנביא. מרחוק, השם נראה לי, ואהבת עולם להבטיח. מרחוק זה שם קוד למשהו, לארוך טווח, למשהו עצום כזה. מרים לא מסתכלת על מה יקרה כרגע. כי כרגע כנראה שיקרו דברים רעים. מרים היא עסוקה בטווח הארוך, היא נביאה, זה העניין שלה. היא רואה את שם, רחוק. כשאמרם שומע את מרים, הוא יכול להחזיר את אשתו. אפשר קצת להמשיך או שזהו? כן, דברי לכם.
כשאדם מקבל נבואה, אז הוא מקבל כאילו גם תפקיד לנסות כאילו לקדם את השני.
נכון. כן, השאלה היא כן. זאת אומרת, זה לא בהכרח תפקיד מעשי. זה תפקיד של העברה הלאה. זאת אומרת, נביא שכובש נבואתו, זה חטא גדול. זאת אומרת, הוא לא יכול לעצור את זה. הוא חייב להעביר את זה הלאה. יש העברה שהיא העברה מתודית, של אמירה למישהו, נניח יונה הנביא. הוא לא עשה מעשה עם זה, אלא הוא אמר. ויש נבואות שלא, גם זה איזשהו משהו מעשי.
אתה אמור גם לפעול כאילו לאור זה. פה מדובר על משהו שהוא אמור להתניע איזשהו מצב של כאילו תקיעות. זאת אומרת, יש אמונה בגאולה, ללא כל ספק. יש חוסר הבנה איך אני יכול לקדם את זה. מרים פורצת פה את הסכר. זאת אומרת, יש פה דרך לקדם את זה.
אוקיי.
מה זה?
זה לפי הרבה יותר שיעור נשים.
למה?
כי היא רואה בנבואה, היא רואה רחוק, והוא מתמקד.
לא, אבל זה לא מגדרית. לא כאן, כיוון שהיא אישה. מה הקשר בכלל? עובדה שאסתר המלכה, שוב, זה לא מפרגן, אני יודע מה, אנשים. הכוונה זה מאוד מפרגן, אנשים. אבל בפשט זה נראה כאילו שהיא בכלל תיירת בסיפור, כאילו. כן. דרך אגב, סליחה שאני זה, זה לא רע שיעורי נשים, כן? לא תהיה שעות תהיה טעות. בעיקרון זה המקצוע שבחרנו, כאילו.
אבל עדיין אומרים שבזכות נשים צדקניות יגלו ישראל.
נכון, יפה מאוד, נכון.
זה לא לזכותה, אז מי כן?
זה בטח לזכותה. הזכות שלה, היא לא אומרת שאמרם היה דביל, חלילה. מבינה? אמרם לא היה גבר מיואש. זה נכון. שיש זכות גדולה לאנשים בזה שיש להם יותר בינה, יותר אינטואיציה, יותר נקרא זה הרקוק, רגש טהור, שהוא הנחלה של האישה. ויש לה פחות נושא של דעת. זאת אומרת, זה לא, אנחנו לא באיזה קרב. ברור שיש כישרונות שהם יותר בהירים אצל אישה. שיש פשוט אותם שיותר בהירים אצל איש. בתחום הזה, של ערפל, כאילו, נשים יודעות יותר לתפקד בערפל. אולי פעם נעשה מחקר על זה. על כאילו, התנהלות בשעת חירום. אני לא יודע איך זה, אבל יש לי משהו כן שאולי קשור לזה. לפני כבר הרבה שנים שמעתי, שיש ממש, זה כאילו סטטיסטי, שזה ממש מוזר. נשים הן הרבה יותר חולות, אבל יותר מאריכות ימים. תסביר לי שנייה אחת את ה... איך זה עובד יחד, כאילו. זאת אומרת, יש משהו כנראה אצל אישה שהוא מסוגל להתנהל בתוך חוסר ודאות, יותר מאשר איש. זה לא אומר שהאיש הוא לא... הוא כאילו בררה. יש גם כישרות אחרים שאיש יותר חזק מאשר אישה. מצוין. אנחנו עכשיו נמצאים, עברו 60 שנה. או לא 60, סליחה, עברו כמה שנים, הגענו לעליית שלישי. והיא בימים ההם, והנגדל משה, ויצא אל אחיו, והיה בסבלותם, והיה איש מצרי, מכה איש עברי מאחיו. האם יש לי ים הנחה פה? אחיו.
איך הוא יודע?
יפה. האם זה חידוש? זה חידוש גדול מאוד. מכיוון שבאופן ודאי, באופן מובהק, משה רבנו כאן, הרי יש לו סתירה בין הגנטיקה שלו לבין, נקרא איזה, הסביבה, שכאילו גידלה אותו. הוא גדל בתוך בית פרעו, אבל הוא נולד מאם עברייה. פה באופן מובהק, משה בוחר צד. יש לו, הוא הולך אל אחיו, והוא רואה איש מצרי. ברור שהוא יודע את זה. כי אמא שלו הניקה אותו. היא אמרה לו, אתה יהודי, אל תשכח. ודרך אגב, בהקשר הזה אני לא אכביר שמות, אבל היה פעם באיזושהי ישיבה חשובה, שאיזה רב אמר שעד הסנה, משה רבנו היה באיזה מין פיצול אישיות. האם הוא יהודי או שהוא מצרי? נסיך מצרים, משהו מתבולל כזה. ואז בסנה הוא הכריע אחרי הסופית ואמר, אני הולך על זה. אני הולך, נוקט עמדה, נוקט צעד, אני הולך להושיע את ישראל. שמע ראש הישיבה את ההברקה הזאת ופיטר את הרב. זה רק הישיבה מאוד, מאוד עדין, עדין ביותר. ופיטר את הרב. וכתב על זה ספר. הספר הזה הוא עם כותרת קצת לא מסחרית כל כך. כתוב שם, בכותרת, זאת אומרת, שם הספר, מדוע לא ירתם לדבר בעבדי במשה. שש מילים כותרת, זה נראה לי ממש לא מסחרי. אבל זה הספר, ספר שלם על מעלת משה רבנו, שאיזה, כאילו, איזה חוצפה צריך כדי להגיד שמשה היה איש מתבולל. הראש שיבה הזה, שמו הרב אבינר. אני לא אגיד את מי הוא פיטר, לא אותי. בזכות זה יצא הספר הזה. אז משה בוודאי, באופן מובהק, מבין מצוין איפה הוא נמצא. הוא יודע טוב מאוד שזה שהוא גדל בתוך בית המלוכה, זה טכני. הוא לא באמת כזה. לכן מראש הוא הולך וכאילו מציל את האח. ולכן הוא באמת מכה את המצרי, ביום השני הוא זה, ניצור, בורח למדיין, ואז מגיע הסיפור של הסנה. כן.
איך זה עניין שפרו כאילו
נמחה ראש של ראשון? עוד פעם פרו?
כאילו אם כל מה שהוא מנסה לעשות להשאיר...
הגזרה. זה קטע מעניין. זה קורה הרבה. שאדם יכול לפעול בכל העולם, אבל בתוך הבית שלו יש איזה בלקאוט. אזור כאילו חוסר שדה ראייה. שטח מת. זה גם קורה, שוב, עם כבר פורים, אחשוורוש גוזר גזרה בעצת המן על כל היהודים בכל מידת המלך אחשוורוש, כולם באבלות, ואסתר שבתוך הארמון היא לא יודעת מה קורה. מרדכי צריך להגיד לה בחוץ מה בעלה גזר. זה הזוי דבר כזה. יש קטע כזה. וזה רק באמת מעצים את הנס, שאחרי כל הגזרות אצלך הבית, הרי הוא לא יגיד לא לבת שלו, שהיא הביאה תינוק, מה אתה רוצה? מה היית עושה? אבל זה ממש ממש מעניין, שבאמת משה רבנו גדל בבית פרעה. וזה ממש לא סתם, כנראה שהוא צריך לגדול באזור כזה, באווירה כזאת של מלך, כדי ללמוד גיוני מלכות, ללמוד את השפה. בכל אופן, אחרי שמשה מגיע למדיין, אז הוא מושיע את הבנות של יתרו, ואז הם באות כהביתה, ואומרים להם, איך אתם כך הקדמתם? ואת אומר לה, איש מצרי הצילנו מיד הרועים. מה הכוונה? שהוא היה נראה כמו איש מצרי. אומר המדרש, לא. זה ודאי נכון. דרגה ואת קומה שנייה, היה שאומר שכשמשה קיבל איזה, זאת אומרת, לא יודע, מדליית הוקרה, על זה שהוא השיע אותם, הוא אומר להם, זה לא אני. זה איש המצרי הציל אתכם. איזה איש מצרי? שהרגתי. האיש המצרי שהרגתי, בזכותו ברחתי, בזכותו הגעתי לכאן, בזכותו הצלתי אתכם. אז לא אני העניין. אל תגח שהעניין הכרת הטוב, זה לא רק כלפי אדם שרצה לעזור לי, ולא רק כלפי חול או מים שהצילו אותי, זה גם כלפי רשע שבטח אין לו בסל שאיפות להציל את בנות יתרו. אבל גם זה קרה בלי כוונה, בעל כורחו, גם בלי קשר אליו בכלל, הוא רק מת סך הכל. אבל באמת מי שהציל אתכם זה היה האיש הזה, זה מדרגה, תשומה. בכל אופן משה יושב שם ועושה לאישה את ציפורה, ויש גם בן ברוך השם, ואז מגיע הסנה. כמה זמן עבר בין הזמן שמשה בורח למדיין לבין הזמן שהוא מגיע לסנה?
60 שנה.
60 שנה, את מבינה? 60 שנה עוברות, מגיל 20 עד גיל 80, משה רבנו נמצא בכלל לא באזור, עם ישראל ממשיך. משתעבד. אמרם כבר מזמן לא מבין, כאילו. הייתה נבואה. והוא אומר לה כל יום, ביתי, איך הנבואתך? כל פעם עוד תפיחה על הראש. מה איתך? אמר משה ישראל, איפה הוא בכלל? הוא נעלם לי. לקחו אותו לפרעה, והוא נעלם. 60 שנה, 60 שנה. מגיל 20 עד... זה דורות עוברים, אנשים נולדים, מתים. שום קצה חוט. ואז מגיע הסנה. אני קצת מדלג בתוך רחמים. משה רואה את רצון יתרו, יש מדרש ארוך על זה, על הטלה שבורח לו, והוא הולך לתת אחריו, מבין שהיה צמא, מרכיב אותו על הכתפיים. הקדוש ברוך הוא אומר, זה, הוא מתאים להנהיג את ישראל. אדם שחס, שמרחם על טלה, הוא הנהיג אותם. ואז הוא רואה סנה, שיח,
קוץ בוער באש,
והסנה איננו מוקל. ואז מופיע פסוק. משה ניגש הסנה, אז אנחנו מדבר איתו, אבל לפני כן, יש פסוק אחד, פסוק מפתח. ויאמר משה, אסור עליו ויראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה. וירא השם כי שר לראות, ויקרא לאלוקים, ואז מופיע כל הסיפור, שאומר הקדוש ברוך הוא, אתה נבחרת, יש נבואה, אתה הולך לשבת ישראל. למה זה חשוב שמשה שר לראות? ואם הוא לא היה שר לראות? למה לא שקדוש ברוך הוא נקרא לו? משה הולך, רואה את הצון, מרחף קצת. קדוש ברוך הוא קורא לו, משה משה. למה צריכים שמשה יסור לראות מדוע לא יבער הסנה? שכנראה שאי אפשר לקבל נבואה אם אתה לא סקרן, אם אתה לא נפתח למשהו. כשאדם שואל שאלה, אז התשובה תשאל אותו טוב על הלב. כשאדם לא שאל את השאלה, כאן היא תהיה לבוא, הוא לא ישמע אותה פשוט. לכן כתוב, בספר ויקרא, זה החומש הבא, ויקרא אל משה, וידבר השם אליו לאמור. מה זה הדבל הזה? אלא, יש שם שפת אמת שאומר, שכל נבואה, הקדוש ברוך הוא משמיע נבואה בחלל האוויר. מי שפתוח לשמוע שומע. מי שאז נמצא בסקרנות, הוא שומע. לכן כדי שנביא ישמע, הוא צריך להיפתח לזה. הוא צריך להיות דרוך לקראת זה. כשמשה אומר, אני אסור עליו ואראה, הוא יוצא מהשקרה רגע, ומתמקד בשאלה, באיזשהו עניין, תמוע. ואז הוא יכול לדבר איתו, ואכן, הוא אומר, תשמע, כך וכך, יש ברית לאברהם, יצחק ויעקב, ואני רואה את הסבל של מצרים, אולי נראה שנייה אחת את הסדר. דבר ראשון הוא אומר, אתה יודע, אני אלוקי אביך. אחרי זה הוא אומר בפסוק זין, ראו ראיתי את עוני עמי, ואת צעקתם שמעתי בני תונקסיו, גם ראיתי את מחובב, וערב להציון, למצרים, להעלותו, אל ערב החלעותה של חולי. ואז פסוק הבא, פסוק ת' ואתה, הנה צעקה בין ישראל באה אליי. וגם ראיתי את הלחץ. זאת אומרת, יש ברית. הברית היא עוד לא סיבה לגאולה. מה הסיבה לגאולה? הצעקה. יפה מאוד. זאת אומרת, באופן טכני, הצעקה היא הידרדרות במצב. היה פה מלך חדש שהעמיק את הגזרות. באופן טכני, הידרדרנו. באופן מהותי, התקדמנו. כי הצעקה הזאת היא חוסר הסכמה מוחלט להיות בתוך המצב, זה חלק מתוך היציאה כבר. אוקיי, ואז הוא אומר, אני אשלח אותך. מה עונה משה? מה עונה משה? א', מי אנוכי גבל פרו? ב', וכי יוציא את בני ישראל מצרים? שתי שאלות יש לו. א', אני לא ראוי, אבל אני לא בקשר איתם. הם לא מכירים אותי בכלל. למה אני? ב', מה הזכות שלי לצאת ממצרים? מה התשובה? ב', ואני אומר כי יהיה עמך, וזה לך עוד להוציאך את עם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. לא הבנתי. איזה עוד זה? זה הסימן שאתה השליח. מה הסימן? שכשתתו ממצרים, אז יהיה הר סיני. אבל הוא רוצה הוכחה ליציאת מצרים, לא? אמרנו, מי אני שרוציא את ישראל ממצרים? עונה את הולך ברוך הוא, כי יהיה עמך, וזה לך האות שאחרי את המצרים, אתם תעבוד את הולכים על ההר הזה? לדוגמה. נניח שאת נמצאת באיזשהו פרשת דרכים, את רוצה סימן. אומרת, תשמעי, הסימן יהיה בעוד חודשיים. אחרי שכבר תבחרי דרך ותגיעי זה, אז יהיה סימן. מה זה יעזור הסימן? כבר, כאילו, זה כבר too late, מה שנקרא. מכאן כנראה שהאות זה לא הוכחה. זה לא סימן. האות, הרי מה הייתה השאלה? השאלה אחת הייתה, מי אנוכי? שאלה שנייה הייתה, למה בני ישראל ראויים, נכון? להוציא את עשב ממצרים. עונה הקדוש ברוך הוא, א', כי אהיה עמך. למה אתה? אני איתך. הכוונה, אין לך זכות אישית. אבל אני אהיה איתך, ולכן זה כן מתאים. ומה הזכות שלהם, אתה שואל? הזכות שלהם זה הר סיני. מכאן יש ראיה חשובה מאוד, שלפעמים הזכות של האדם להיגאל זה אשראי מהעתיד, כאילו. כלומר, כרגע אין להם זכות להיגאל. אבל הקדוש ברוך הוא לוקח הלוואה של כוחות מהעתיד, הוא יודע שהם יגיעו להר סיני, ובזכות הר סיני, רטרואקטיבית מותר להם לצאת ממצרים. מגיע לצאת ממצרים. ואת האות שהם ראויים לצאת ממצרים, זה לא בהווה. אני יודע לאיפה זה מוביל. לפעמים אדם נמצא במצב של אוברדרפט. אין לו זכויות. למה שהוא יגאל? אז הגאולה לפעמים היא באה בהלוואה כאילו. זאת אומרת, אתה עכשיו זכאי לגאולה, לא כי אתה היית טוב, אלא כי יבוא יום ותהיה כזה. גם, אני חושב שגם אדם עם עצמו, לפעמים נמצא באיזשהו כזה פלונטר, ש... אין הערכה עצמית. אדם מרגיש שאין לו זכויות. לפעמים צריכים לקחת הלוואה של כוחות מהעתיד, לצייר טוב את השאיפות שלי, ולהגיד, אני כרגע כאילו נגזר מהשאיפות, לא כמה שעשיתי כבר, אלא ממה שאני רוצה לעשות. נכון, לכן באמת, זה מאוד עדין, זאת אומרת, צריכים איזשהו סוג של כאילו כוחות עצמיים כדי בכלל להרים את הראש מהמקום המאוד שפוף הזה. אבל זה הנקודה כאן, אבל האות שהם זכאים, אתה תראה אותו אחרי הגאולה. אחרי שהם יצאו ממצרים, אז תגיעו להר סיני, ואז תראה למה הם היו באמת ראויים לזה, רטרואקטיבית. יש קטע כזה. לכן כדאי מאוד. וגם כשאדם נמצא, כמו שאמר, בנמיכות קומה, תמיד טוב שיהיה חבר ליד, שהוא יכול להראות לי את מה אני בפוטנציאל, את מה אני בשאיפה. אני כבר לא רואה את זה, אני כבר נמצא באמת במקום שאין לי כוחות. אבל ההוא שהוא אובייקטיבי, הוא יכול לשקף לי למה אני ראוי להגיע. יש הרבה, כשגם הנוער סיכון, אז יש הרבה מאוד שופטי נוער שכשהם צריכים ללכת לדון באדם שלא יודע מה עשה איזה פשע כזה או אחר, לא תנים רק מה הוא עשה, תנים גם מה הפוטנציאל שלו להשתקם, עד כמה יש לו סיכון להשתקם. ואם רואים שיש פוטנציאל להשתקם, אז גם על מה שהיה יש איזה משהו אחר, איזה התחשבות יותר, כדי שהוא לא יהיה בתוך המעגל של הפשע. בכל אופן, משה רבנו מסכים אחרי עוד קדימים דברים, סימנים כאלה ואחרים. הקדוש ברוך אומר, הולך לאסוף את זקני ישראל, תגיד להם, זהו, הגענו, אנחנו נמצאים ממצרים. משה אומר, לא יאמינו לי, יש כמה סימנים, פה, שם. בסוף הקדוש ברוך אומר, תשמע, סע. נגמר הדיון, לך. מי צדק? האם משה צדק שהם לא יאמינו, או שהשם צדק שהם כן יאמינו? משה צדק. לא האמינו. הוכחה? איפה ההוכחה? איזה פסוק? איפה כתוב שהם לא האמינו? לא כתוב. איפה כתוב שכן האמינו? קצת מדלגים, טוב? פרק ד', נכון? פסוק יפה מאוד, למד א', משה הולך, פוגש את אהרון, מנשק אותו, מספר לו, משה ואהרון עושים את כל זקני בני ישראל, וידבר אהרון את כל הדברים האלה וכו', ויש האותות בעיני העם, ויאמן העם, וישמעו כי פקד השם את בני ישראל, וראה את עוניים, ויקדו וישתחוו. איזה יופי, מצוין, נכון? משה ואהרון הולכים לזקנים, הזקנים משתכנעים, מאמינים, קדים ומשתחווים. זהו, נגמר הסיפור, נכון? עכשיו, כולם הולכים יחד אל פרעה, אומרים לו, תשמע, שלום, שלום, אתה לא מכיר אותי, אותי, אותי כן, תארון כן, תושב את הפחות. זהו, באנו להיפרד כידידים, כי אנחנו צריכים פשוט לצאת. היה התגלות בהר סיני, וכל אמר השם, לוקה ישראל, שלח את עמי. ואז פרעה כמובן, מסכים בשמחה רבה, אמא שאמר, מי אני? לא כל כך, נכון? לא רק שפרעה לא מסכים, אלא מקשה את העבודה. זאת אומרת, הם כנראה שרממים, יש לנו הרבה זמן לראות סרטים. עכשיו, תכבד העבודה, האנשים יעשו בבעל ישעו בדברי שקר, ואז לא רק שהגאולה לא מגיעה, אלא מחמיר המצב כפליים. הם צריכים להספיק את אותו הספק בלי חומר גלם. ואז באמת מגיע משבר עמוק בעם ישראל, צועקים על משה ואהרון, מה עשיתם לנו? איזה מין דבר זה? למה הריאות על העם הזאת? משה, סליחה קודם, העם הולכים למשה ואהרון ואומרים להם דבר מדהים, ירא השם עליכם וישפוט, הקדוש ברוך הוא יעניש אתכם, על מה? אשר יבאשתם את רחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו את חרב ואדם להורגנו. משפט חריף מאוד. אומר אתם, הקדוש ברוך הוא יעניש אתכם, חוצפנים שכמותכם. אתם, בשלויות האלה, גרמתם להרוג יהודים. כמה יהודים מתו בינתיים? דרך אגב, חז"ל אומרים שמשה ברח למדיין לעוד חצי שנה. אז הוא נעלם, הוא פרש מהפוליטיקה. לפני שהוא פורש, הוא אומר, וישב משה אל השם, ויאמר, זה פסוק מזעזע, השם, למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי לדבר, סליחה, אז באתי אל פרעה, לדבר, תשמעך, הרע לעם הזה, והצל לא יצאת את עמך. איזה פסוק טעון. משה אומר, למה? למה אתה עושה את זה לעם ישראל? אתה מרע להם. עובדה שמאז שבאתי אל פרעה, הרע לעם הזה. אמרת לי, פקוד פקד, לך תגיד להם, יוצאים ממצרים, יעבדו את האלוקים על ההר הזה, איפה כל זה? על מה אתה מדבר? התעת אותי. אתה מרע להם. זה גם כל כך, כל כך אכזרי. עם שנאנק תחת הסבל, אתה מגיע ונוטע בו אשליה, ואחרי זה מפוצץ אותה? זה, זה, זה משהו נורא. כתוב שכאשר הרומאים הגלו את ישראל אחרי בית שני, אז הם הכינו אותם דג מלוח, מלוחים, והראו להם שיש ליד זה יש מים, קמיות, ואחרי שהם אכלו את המלוח הזה היו צמאים מאוד, והראו להם שבעצם אין מים. זה שבר, זה הורג. פה מדובר על משהו שהוא פי אלף. הקדוש ברוך הוא, עם ישראל כבר 200 שנה, נמצא תחת שיעבוד נוראי, שמד. הקדוש ברוך הוא אומר, זהו, הגיע גאולה, לך תגיד להם, הגיע גאולה. ווואלה, לא הגיע.
והרב, הוא אמר לו שלא,
כן, אבל משה לא אמר את זה לעם. וגם משה, הוא לא הבין, הבנתי שיהיה איזשהו עיכוב, זה לא יקרה תוך שנייה. אבל פה זה לא רק שיש עיכוב. פה המצב מחריף, מחמיר. כאילו, אתה אומר לי גאולה, והפוך על הפוך, אני עכשיו יותר מתענה. איזה מין גאולה זה? אז העם עכשיו מתייאש, וגם משה מתייאש. ופה זה נעצר, דרך אגב. יש עוד פסוק אחד, ובזה זה נעצר. זאת אומרת, אנחנו עכשיו באמצע הייאוש הטוטלי של עם ישראל מהגאולה. יותר מזה, הם גם כועסים על ההשליה הזאת, שישנם פה שני אנשים, אחד היה איתם, אחד תייר, שעושה ניסויים בבני אדם, פשוט מאוד. אתה לא מבין, אתה 60 שנה כבר לא פה. כשאנחנו אכלנו קש, אתה לא היית פה איתנו. אתה פתאום נוחת מאמריקה, אומר לי איזה בשורה, ואתה פשוט כאילו בחוסר אחריות, אתה גמרת עלינו. זה לא רק הסבל של השעבוד. זה גם ההתנפצות של האשליה, זה משהו נוראי. כולם הרי חשבו, זהו, הגיעה גאולה. פרסמו את זה, אמרו את זה, תשמעו, חבר'ה, יוצאים ממצרים. ואז בעצם לא. זה קצת מזכיר אולי. נניח שאלת בטרמפיאדה, באישור ההורים וגורמי הביטחון. בשבות שילה. ואת המיובשת אש. ואת רואה פתאום אוטו שכתוב עליו, אז צריך להגיע נניח לגינות שומרון. והגיע הרכב עם שלט, אני גר בגינות שומרון. אז עשה ככה, ומעט, עוצר לידך, ואז נוסע. קשה, נכון, קשה מאוד. תכפיל את זה עכשיו פי כמה, מדובר פה על אנשים שמתים בדרך תוך כדי. זה משהו נורא, זה באמת, זה... ואז מתחיל פרשת וירא, שאנחנו לא נעסוק בה עכשיו, ושם באמת, ברוך השם, מתחילה הגאולה, אבל גם כן, זה לאט לאט. יש 10 מכות שאורכות כשנה, ודרך אגב, בזכות הקטע הזה, שהוא קטע ממש לא נעים, כל פרשת וירא, עד מכת חושך, עם ישראל מתכחש למשה ואהרון. אין שום תקשורת איתם. עם ישראל מחרים אותם. עכשיו, למה, למה? שימה. הרי אם אתה רוצה לגאול אותם אז, אז שלח את משה כבר לאז. אם יש זמן אמת ששם כן תהיה גאולה, תגיד למשה, לך היום, לא היום, לך שבוע הבא, לך בעוד חודשיים, לך בעוד שנה. למה אתה נוטע אשליות? זה הפר דבר כזה? וזה עם של מסכנים. זה השאלה. השאלה היא למה צריכים לעבור את האכזבה הזאת, את השברון לב הזה. אומר המהר"ל, זה לא פעם אחת. כל גאולה זה חוק, חוק יסוד בגאולה, שתמיד המשיח נגלה ונכסה וחוזר ונגלה. זה חוק, חוק יסוד. ולמה הוא אומר? וזה לטעם סודי. הוא לא אומר למה. קצת להסביר כן למה. אבל יש איזה מין אקסיומה כזאת, כאילו, המשיח הוא נגלה ואז נכסה ואז חוזר ונגלה. האם יש לכם הסבר הגיוני למה זה קורה? מה תהיה? אבל מי בסוף נזכור בך את הגאולה? הם התפוצטו וכמתו בדרך. אנשים קורסים. למה בגאולה יש איזה מין כאילו הפצעה של משהו? ואז, לא, בעצם זה לא. ואז נגיע הדבר האמיתי. כאילו בא טרמפ ראשון, ברח לך, ואז נגיע הטרמפ השני, ואז זה ה... תביא ישב הטרמפ השני. זה אמונה? מישהו פה מאמין? כן, אבל למה להתעלל? עבדנו כבר קשה. השתעבדנו. עבדת פרך, זרקו את הבנים ליאור. שמו את הדם שלהם בתוך הלבנים. כאילו, מה עוד נשאר? מה אתה רוצה?
אני
חושבת
שפות בגאולה.
שמה?
שבאמת רוצים את זה,
משתתים שבזה. איפה השותפות פה? פה הם ממש לא במשחק בכלל.
זאת אומרת, דווקא,
בגלל זה, עם ישראל מחוץ למשחק, זאת אומרת, עד מכת חושך, זה רק משה ואהרון מול פרעה. עם ישראל לא שם, לא בסיפור.
ואיזה בכלל לא חשבו על זה, אבל.
על מה?
על זה שזה יכול להיות. עכשיו זה כאילו בכלל מעלה את האופציות שזה.
אבל עובדה שהם לא, הם הפוך, הם מורדים במשה ואהרון. כן. אבל אין ציפייה, אין ציפייה, הם מתייאשים.
מקבלים תנופה מהחדר, הרבה יותר...
מהקרקע, מקבלים תנופה.
מקבלים
הכי לעמוק של שם. כן, רואים שאתם... נכון. כי הכל... לא, מתודית זה קל להגיד את זה. בטח, קשה זה בעלייה, בלחם, כל זה. זה מאוד מאוד קל להגיד את זה פה, עם מזגן בטמפרטורה של 50 מעלות. כן.
אבל אתה עבדת כאילו מעריך את הטוב, אחרי שאתה מבין כמה רע. כאילו...
הם לא הבינו כמה רע? לא הבנתי.
כאילו אם נגיד, נגיד לך, לא יודע, שוקולד? לא, תגמור את זה. אם נגיד לך אופנה עם מתנה,
כן, ואז אופנה.
כשאם לך כל הזמן, כל יום שקל, ובסוף תוכל עם זה אופנה.
זה לא אותו דבר. לא. כי כל יום שקל, זה אומר שיש תאריך גאולה שהוא איטי. זה אני מבין, בדיוק. התקדם באיטיות, הבנתי. זה לא מיידית, זה
לאט לאט, כמעט כמעט, הבנתי מצוין. פה זה לא כמעט כמעט. פה זה עלייה וקריסה. ואחרי זה עלייה שנייה. בדיוק. קונים לך את האופניים, קונים לך אותם. מביאים לך אותם ככה ארוזים, לא תקבל.
מה שתקבל אותם אחר כך, זה ממש קורה
בצלחה. כן. את אומרת יפה, את אומרת שחלק מהגאולה תלויה באיזשהו אופן בייאוש ממשהו. כאילו כדי להצליח להיפתח לגאולה אתה חייב להתייאש ממשהו. האמת היא שיש באמת במהר"ל עצמו, הוא קצת מבאר את זה, הוא אומר פשוט, הוא אומר תראו, יש בגאולה שני גורמים. יש הקדוש ברוך הוא, שפקוד פקד לוקים אתכם, ויש לו שליחים. משה ואהרון כאן. אם הגאולה הייתה מגיעה על ההתחלה, מה עם ישראל היה אומר? הוא היה אומר, תראו איזה יופי, איזה פוליטיקאי משה רבנו. הגיע לפרעה, המיס אותו. אמר לו משפט, תראה מה זה, בום, ישר יצאנו ממצרים. מי גאל אותנו? משה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אומר, שנייה, נציף רגע את משה. נקריס אותו. קריסת מערכות. ואז כשתהיה גאולה, אתה תבין שזה לא משה. אתם זוכרות את פרשת ויחי? את הברכה לשבט דן? זוכרות? למה יעקב אומר דווקא, אני שואל לך, נקפיתי השם?
כי הוא רואה שגם
שמשון מת. ובלי שמשון הוא לא יודע שאנחנו רוצים לשאול את השם? לא עד הסוף. כי יש לשאול את השם ויש גם את השליח, אתה יכול בקלות להתמכר לשליח. זאת אומרת, הנה, זה בן אדם עם חוש פוליטי. אני לא רוצה, זה על קצה הלשון. אולי לא סתם, יש אכזבות מהפוליטיקאים. כדי שנדע לשעתך כדיתי השם. רק נס, רק נס. יש לי מצב שמישהו בטעות מתמכר, ואומר, וואלה, איזה מדהים, איזה חוש. שום דבר, להפך. זה נקרא נגלה ונכסה וחוזר ונגלה, שלא תתפקר למשיח. כי המשיח, יש אשליה שאומרת, זה הוא גר אותנו. זה הוא רוצה אותנו מהסבך. אז לכן מגיע משה, ולכן הם נכנסים בו אחר כך. כי הוא גרם רק נזק. ועד שבאה הגאולה, עם ישראל יודע, זה לא משה. אתה זוכר מה הוא עשה פעם שעברה? דרך אגב, זה קורה בכל גאולה. בכל גאולה יש התחלה, ואז העלמה, ואז מגיע הפעם השנייה. בית שני, הייתה הצהרת כורש. משהו נהדר, נפלא, מצוין. אם זה הולך באופן חלק, מה היינו אז אומרים? כורש הוא המלך, מצוין, איזה יופי. יקרנו לאיזה מצב פוליטי. מיוחד, כורש, הציל אותנו. בא אחשוורוש, הקפיא את הצד כורש. כשהגאולה תבוא, ואני אדע שזה לא היה כורש. בגאולה האחרונה, היה משהו נפלא. מגיעים לארץ ישראל, הכל נהדר. מגיע הספר הלבן. כשלא תחשוב בטעות, שהצהרת בלפור היא גאלה אותנו. הגענו למדינה ברוך השם, הקמנו מדינה. גם בשנים האחרונות, בדור של ההורים שלכם, היה איזה יהודי אחד, יש לי חבר טוב, שהשם שלו הוא רב, רב באחת הישיבות הגבוהות, השם שלו זה אריק, עם קוף. בברית קראו לו אריק, ככה. לא אריה, לא אריאל, לא אוריאל, פשוט אריק. על שם מי אתם יודעות? על שם אריק שרון. כן, אבל לא משנה, אבל אריק, זה היה שם. אריק מלך ישראל. שנייה, בקיצור, כשההורים שלכם היו בגיל שלכם, אל שרון היה שם דבר. אמרו, תשמע, הערבים מרים ראש, תן לאריק שרון לא 4 שנים קדנציה, תן לו שבועיים, ראש ממשלה, שבועיים.
הבחור פשוט אוכל אותם בלי מלח. הקדוש ברוך הוא חייך. אתם ביקשתם אריק שרון? בבקשה, קבלו אותו. והבנו לאיפה זה הגיע בסופו של דבר. דאבון ליבנו, זה באמת, באמת זה כל כך אכזרי גם כלפיו. כדי שלא בטעות יתמכר למישהו ספציפי. כי לשולתך קיוויתי השם. אז פרשת שמות היא פרשת הגאולה. חלק מהגאולה זה להתייאש מזה שאיזה מישהו פרסונלית הוא גואל אותנו. לכן לא סתם הבשורה של הסנה הייתה דווקא לפני הגאולה האמיתית. כדי שלא יהיה מצב שמישהו בטעות מתמכר למשה רבנו. דרך אגב, גם אחרי כל הסיפור הזה, אנחנו עוד רואים שכשוטים ממצרים, הם משאים את משה. העם, הוא מתן לנו מים. אבל זה העם. כמו שאומרים. אבל אומרים, אלה אותם ערב רב שמשה הוציא ממצרים, הם לא עברו את כל המהלך הזה של ההחזרה עם משה. הם יצאו כי הוא חלק עם משה, ולכן הם ישימו אותו. אנחנו צמאים, איפה אתה משה? יש איזשהו מהלך של גמילה מגאולת אדם, כדי שאדם, העם, יעמיק, זאת אומרת, יבין שבאמת הגאולה באה מאת השם. נסכם ונאמר. פרשת שמות היא בעצם הפרשה שפותחת את ספר הגאולה, היא פרשה מאוד נוגה. לא רק שאין שם שמות, אלא נשכחים השמות. יש אנונימיות בגלות. ואז לאט לאט מפציע איזה נבואה. שיש אור בקצה המנהרה. יש משהו. מישהו יגאל את ישראל. ושמו משה. ועובר תלאות עצומות. מגיע, בורח למדיין, חוזר למדיין. מבשר את הבשורה של הגאולה וקורס ונופל על הפרצוף. אנחנו עוד נראה שבתחילת השבוע הבא יש כבר תהליך אחר. זאת אומרת, שם באמת הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אתה חייב להגיד להם שהגאולה היא לא מגיעה בצורה ליניארית, בקו ישר. הגאולה מגיעה בקומה, אגבי קומה, אגבי קומה, אגבי קומה, אגבי קומה, חמש קומות. תבינו, זה לא קורה תוך שנייה. ונראה גם איך עם ישראל מגיב ומה קורה עם המשך הדרך, והרד את הפרשה שיש בה כבר את רוב מכות מצרים, אנחנו בשבוע הבא רשם נפגוש. אני ענה את זה בציטוט, כתוב במסכת סנהדרין פרק חלק, אין בן דוד בא עד שהתייאשו מן הגאולה. תסביר לי עכשיו את הגמרא הזאת. אין בן דוד בא עד שהתייאשו מן הגאולה. אז אולי באמת נסגור את החדר הזה, כי אנחנו מעקרים את הגאולה. מה נראה לך? שמה? יפה מאוד. הכוונה, עד שהתייאשו מהגאולה כפי שהם ציירו אותה. לי יש תרחיש. כל עוד אני לא יוצא, נפתח. מהתרחיש שלי, אני לא אגאל. כי אני תקוע כאילו בהבנה שלי. אז זה לא הכוונה, התייאשו מעצם הגאולה. זה התייאשו מההבנה שלהם איך תבוא הגאולה. יש הרבה שאומרים, אני לא יודע אם זה רק בדיחה. זה נשמע לי שחלק מהסיפור של הציבור הדתי-לאומי, מה שנקרא, יש בעיה, בעיה עמוקה, שאנחנו מבינים מעולה, פיצחנו את תהליך הגאולה. ולכן כל מה שיקרה, שהוא לא תואם את התיאוריה שלנו, אנחנו לא נסכים לקבל אותו. זאת אומרת, יכול להיות שמחר יבוא משיח, את השם, כולם השתכנעו. מלבד מי שאחוז בכמעה כמעה. לא לוותר. את מבינה את הבעיה? כי יש משהו בגאולה של החזרת המציאות לשורש שלה. השורש הוא השורש האלוקי. ככל שאדם יותר כאילו נוכח בתהליך, הוא מעכב אותו. מכיוון שהוא כאילו יחליט מתי זה יבוא ואיך זה יבוא. לכן צריכים, זה לא סתם, יש מדרש שהוא גם שיר היום, שמדרש הוא נתון במחלוקת, שהמשיח עומד על גג בית המקדש, גם ראיה שנבנה הבית לבנה משיח כנראה, ואומר לישראל ענבים הגיע הזמן גאולתכם. מה הקשר הנביא? למה לא חסידים, צדיקים, נדבנים, אמיצים? למה דווקא הנביא? כי כדי להגיע כנראה לגאולה צריכים ענווה, זה תכונה קריטית. זה מאפשר למציאות לחול עליי. כשאין ענווה, אז אני כופה את המציאות. אני מכריח אותה. זה לא תהיה גאולה, כי גאולה באמת, שוב, זה להחזיר את המציאות לשורש שלה. כל עוד אני מדי נמצא כאן, אני לא אחזור לשורש, זה כאילו תוקע את הגאולה. לכן אין בן דוד בא, עד שיתיישו מן הגאולה הכוונה של עצמם. זאת אומרת, כשאתה תיפתח לשמוע, להאזין לגאולה כפי שהיא, היא תגיע. נכון. ועדיין, זה לא צריך להיות בשלטנות. זאת אומרת, אני פועל ככל יכולתי בשכל ישר, אבל אני לא אומר רק ככה זה יבוא. זה הבדל דרמטי. ולכן, כתוב שצריכים לפעול עם אל. לפעמים אדם כל כך פועל עם אל, שאין אל כבר, יש רק אתה. וזה מעכב את הגאולה. לכן משיח נגלה ונכסה חוזר ונגלה, כדי שבין לבין, כאילו, הורדתי את הקליפה הזאת שנקראת כוחי ועוצם ידי. אנחנו עוצרים כאן, שתהיה שבת שלום ומבורך.